זה בנפשנו. פודקאסט מבית אתר שווים. מדברים על ועם מתמודדי נפש הכי פתוח שיש. בשיתוף מפעל הפיס. מפעל הפיס פועל למען שילוב מתמודדי נפש בקהילה ובתעסוקה. זה בנפשנו. מגישה, עמליה ארגמן ברנע.
ברוכים הבאים לפודקאסט מבית שווים, אתר החדשות לאנשים עם מוגבלויות, שיוצא הפעם מגבולות החדשות והאקטואליה, ולוקח אותנו למסע בעקבות מצבי הנפש שלנו, ובהתמודדויות שמזמנים לנו החיים, והופכים אותנו למתמודדי נפש. מתמודדים מכל זירות החיים. התארחו כאן גם נשים וגם גברים, אנשים מוכרים יותר ומוכרים פחות, ועם כולם ננסה לנסח בגילוי לב, כנות מרבית כמה שאפשר, ובחשיפה אמיצה, לשאול ולהשיב על מה זה בעצם להיות אדם. במהלך המסע הזה נפגוש אנשים ששעו במרתפי הדיכאון, שנעזקו בכבלים של החרדה, והידרדרו במורדות ההרס הנפשי, ומשתפו אותנו בסיפור חייהם ובמאבקים שלהם. מאבקים שלפעמים נמשכים גם שנים, בתקופות חיים שלמות. ואתם המאזינים, תהפכו שותפים פעילים גם לכאב ולצער, מן הסתם, אבל גם לעוצמה האדירה שתמונה בנו, לרוח האדם המפעמת בנו, למרות הכל. האורחת שלי היום, כמעט ואין צורך להציג אותה, מודה קורן, השחקנית המכוננת, הסטנדאפיסטית הקוראת מצחוק, והג'ינג'ית הכי... הכי מצחיקה שאני מכירה, שבאה עם סיפור חיים שלא יודעת כמה אנשים יודעים אותו, אבל הוא בפירוש יהיה בבחינת הפתעה, שיודע יודעת לא רק לצחוק, אלא גם להיות בצד של מי שבוכה. היי אודיוש.
היי מליוש. באמת רק את יכולה להביא סטנדאפיסטית לתוכנית על דיכאון. כל הכבוד עמליה.
כן. רק לי יש חברים שכאלה.
נכון.
שזכיתי בהם. תודה שהסכמת לבוא, כבר אמרתי לך, ולדבר על איך זה להיות ילדה עם אימא שנאבקת כל חייה בדיכאון קליני, ומה שיודע בעצמה מקפידה לקרוא לו, מחלת נפש.
לא, אפשר לקרוא לזה דיכאון קליני, ובלבד שיהיה ברור שמדובר במחלה ולא בתואר הבירות, או איזשהו הפרעה, נגיד, כמו קוצר ראייה. אוקיי? כלומר, זה חשוב היה לי בגלל שזה בעיניי מנרמל את המצב. את יודעת, זה נושא כל כך רחב, אבל בגדול, אחת הטעויות הכי גדולות שעשיתי זה... ונדבר על זה אולי אחר כך, לא, עשיתי בלי שידעתי שזה טעות, זה, בדיעבד הבנתי את זה, זה שבגלל שזאת מחלה לא מדידה, כלומר אי אפשר לראות את הבעיה לא ברדיולוגיה.
אין לה עומדנים.
אין לה עומדנים, זה לא כן. בדיקת דם, זה לא ברדיולוגיה, זה אפילו כמעט לא בשאלות קוגניציה כמו של אלצהיימר. זאת אומרת, אתה נשמח אך ורק על ההתנהגות של הבן אדם, ואז מי שעומד מהצד השני חושב שאם הוא ייתן עצה טובה, אז ההתנהגות הזאת תשתנה. זאת אומרת, אם הייתי אומרת לאמא שלי, ממה את מפחדת כשהייתה בהתקף חרדה? זה לא שאלה, אתה לא תשאל בן אדם שאני לא יודעת שיש לו חום, למה אתה חם כשאני נוגעת בך?
כן.
שמתי מודד חום והבנתי, פה אתה לא לקח לי זמן, או את רוצה שאני אבוא עם הילדות, זה יעשה לך מצב רוח יותר טוב, דברים כאלה, מה שאני לא תגיד לאדם עם גבס בשתי הרגליים, תשמע, בוא נלך לרקוד, זה יעשה לך מצב רוח יותר טוב.
כן,
אתה מבין לא יודע, את הבעיה. אז אני אחזור רגע להתחלה, כשאני הייתי בת 3, אני לא זוכרת את זה. Okay. אבל הייתה לאמא שלי אפיזודה של דיכאון קליני, זאת אומרת, היא לא תפקדה. Mm-hmm. היה אבק בבית, היא לא קמה מהמיטה, במאמר מוסגר, אני יכולה לספר שמאחר ואבי נפטר כשהייתי בת 5, אין לי הרבה זיכרונות ממנו, אבל אחד הזיכרונות שיש לי זה שהוא מרביץ לאימא שלי. אני ממש זוכרת שאני נכנסת לסלון, ואימא שלי שוכבת על הספה, והוא גוהר מעליה, מחזיק לה את הידיים אחורה גב, ומרביץ לה, לפחות זה מה שאני ראיתי, ואני ממש זוכרת עצמי מנסה למשוך אותו. אני חושבת שהייתי בסביבות גיל 3-3.5. לימים, כשבדקתי את מהות הזיכרון הזה, מסתבר שזה היה באמת בעיצומו של אותו גל דיכאון, היא החזיקה כדורים ביד.
אוקיי.
היא רצתה לבלוע אותם, הוא ניסה להוציא לה אותה מהיד, ואז אני נכנסתי לחדר, ומהמבט של ילד זה היה נראה ככה.
איזה רגע.
אחי, שהוא מבוגר ממני ב-14 שנה, זכר את האפיזודה הזאת, הוא זכר שהיא לא תפקדה, שהיא לא עשתה כלום בבית, ואמא שלי הייתה מאוד עקרת בית גם, למרות שהיא הייתה גם עבדה. וכן, והוא זוכר אפילו שהוא ואבא שלי היו דוחפים אליה אותי, ואומרים לה, עודי הרעבה, כי היא הייתה ניצולת שואה, וזה הדבר שתמיד הקפיץ אותה, שהילדה כן, תאכל.
אני זוכרת גם שאת הגבת באיזשהו מקום, שסיפרו לך, בכלל לא סיפרו לך, שאבא שלך נפטר, אלא כן. סיפרו לך שהוא יצא לטייל.
שהוא נסע לטייל, כן, טוב, זה כבר באמת.
ואז את באת הביתה, ואמרת לאמא...
אחרי כמה שנים.
אחרי, כן, ואמרת לאמא שאת יודעת שאבא לא הלך לטייל אלא אבא מת, ואז היא אמרה, טוב, אז עכשיו תאכלי משהו.
משהו כזה, כן, 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 כן. אז עכשיו אני בת 3 ומשהו, ועכשיו בוא נלך כמעט 26 שנים קדימה. Mm-hmm. במהלך השנים האלה, כן חשוב לי להגיד, היה גג מעל הראש, היא עברה אסון גדול שאבי נפטר, זה כבר הבעל השני שלה, שנפטר עם... והיא נשארה עם ילד קטן.
וניצולת שואה.
וניצולת שואה, מה שנקרא, היה לה סיבות, אבל היה לי גג מעל הראש, היה לי אוכל על השולחן, היא הייתה אחות, היא תפקדה, אבל היו מוזרויות. היו מוזרויות. קשה לי, את יודעת, אמרתי פעם למישהו, איזה מין דימוי כזה, כמו סיר שרותח, את מכירה את זה, ויש מכסה. אבל לפעמים מרוב, פתאום המכסה עולה, ואתה רואה שם, לא אהבתי להביא חברים הביתה.
התביישת בה. נכון,
כן, את התביישת בה. התביישתי בה, אבל בוא נגיד, חלק מזה היה בושה של רוב חבריי בהוריהם הגלותיים.
כן, אז, הדור שלנו, של ההורים הפולנים
הגלותיים. יפה, את יודעת על מה אני מדברת. אבל היה משהו בגלל שהיו התנהגויות לא צפויות. פעם היו קוראים להם חולי עצבים.
כן, זה היה השם הגנרי.
זה היה טרמינולוגיה.
למחלות נפש.
היו לה... היא פתאום הייתה יכולה להיכנס למין התקפים, הייתה קוראת לזה טקיקרדיה, כאילו היום אני יודעת שזה היה תקפי חרדה, היא הייתה לוקחת ליבריום, את יודעת, היה
כן,
פעם מין כדור כזה.
כדור, או, נכון.
בבן. היא הייתה יכולה לכעוס בלי סיבה, היא הייתה יכולה, אני לא יודעת, דברים מוזרים, אבל... אבל...
את פחדת ממנה? פחדת מהדברים הבלתי צפויים האלה? חיית בפחד?
שאלה מעניין, אני כן, אני אשתף אותך בזיכרון שצץ לי לאחרונה. אני הייתי ילדת מפתח, את גם?
לא.
לא. בגלל שהיא...
בירושלים היו מעט ילדי מפתח.
באמת?
זה המצאה תל אביבית.
הייתי בגבעתיים, אבל היא עבדה, והיה לי מפתח על הצוואר, כמו לרוב החבריי, ואיתו היינו חוזרים הביתה לפתוח את הדלת.
כן.
הייתי חוזרת הביתה מבית ספר, אמא שלי הייתה עובדת בלילות.
היא הייתה אחות, לא אמרנו שפולה הייתה אחות.
פולה הייתה אחות מדהימה, דרך אגב, אני עשיתי, הנצחתי אותה בשלט במיון שלי חילו.
אה, באמת?
כן, אני חושבת שזה היה המקום היחידי, אני אומרת זה בעצב, אבל
ששם היא הייתה...
היא הרגישה בעלת ערך.
כן, כן.
ושם הייתה לה את הכי, לא סתם הדיכאון הגדול פרץ כשיצא לפנסיה, ונגיע לזה אולי
מעניין.
אחר כך. מעניין. ואז אני זוכרת את הרגע הזה שאני מכניסה את המפתח למנעול, וזה עניין של שניות, אבל הגוף שלי היה, זאת אומרת, אם המפתח היה, זה רק הדור שלנו יבין, אם זה היה מסתובב פעמיים, אז ידעתי שהיא לא בבית.
היא לא בבית.
אז הייתי נכנסת עם איזה
כתפיים. תחושת רווחה.
כן, ואם זה היה מסתובב פעם אחת, הייתי נכנסת דרוכה, כי לא ידעתי מה יחכה.
תראי מה זה הדברים הקטנים האלה.
כן, וזה ממש לאחרונה פתאום נזכרתי בה, ברגע הזה שאת באה להיכנס הביתה, הילד חוזר הביתה, זה לא צריך להיות אישו בכלל.
הישרדויות הקטנות, הפטנטים לשרוד ביום יום.
אבל שוב, היה בית, היה, אני גם, את יודעת, דור כזה, הייתי הרבה בחוץ, בצופים, לא, ברחתי מהבית והיה לאן לברוח. היום באמת ילדים שגדלים בבתים קשים, זה בעיה כי אין להם לאן לברוח.
נכון.
כולנו היינו בחוץ, ולא ידעת מאיזה בית אתה בא. אני לימים שמעתי סיפורים מחברים, אתה פשוט לא מאמין מה היה לאנשים בבית, אבל לא ידענו כלום, כי היה לנו את העולם שלנו.
בוודאי.
ואז עברו שנים, והיא יצאה לפנסיה. כשיצאה לפנסיה, הכל קרס. אבל לקח זמן עד שהבנתי, ואם יש סיבה שבאתי לפה היום, אלו אני מכירה אותי, אין לי עניין עכשיו לספר את סיפורה הנוגע ללב של עוד הקורא, זה לכירה. לא מעניין.
לא, זה בעצמת... מעניין מאוד, אבל את באת הנה, בגלל שביקשתי אותך לבוא ולדבר על זה, וזה לא בקשה פשוטה.
נכון, אבל אני רוצה שנדבר באופן שאם מישהו יסיק מזה, איפה אפשר לקבל עזרה, אז זה כבר חשוב. וגם לתאר איך זה נראה מהצד של המשפחה.
בדידות, דיכאון זה אימא של הבדידות.
את מדברת על החולה עצמו או על המשפחה?
על החולה עצמו, על האדם שסובל מהדיכאון.
כן.
החלק הקשה של המצב הזה הוא זה שאתה מאמין שאתה בודד בעולם.
נכון.
הבדידות היא אחות בלתי נפרדת מהדיכאון. גם אם אתה מוקף, אתה מרגיש מאוד, מאוד, מאוד בודד.
כן. תראי, את שאלת אותי למה אני מתעקשת להשתמש במילה מחלה. כי כשאנחנו מדברים על דיכאון, כשאנשים, אפילו אני מקשיבה לך, ואת מתארת, את מתארת תחושות שהן רגשיות. ואז הנטייה הטבעית של מי שעומד מולך, זה לתת לך פתרונות רגשיים.
ברור.
אבל לא שם העניין. הבעיה, התחושה הרגשית הקשה, של היעדר התקווה, שזאת הבעיה הכי גדולה של המחלה
נכון,
הזאת.
נכון, את לא מאמינה שזה...
את לא מאמינה, זה הכל שחור. מזה.
לגמרי.
אז גם כשבאים לעזור לך, את לא מאמינה... הדימוי הכי חזק שהיה לי בטיפול הזה שלי, באמא שלי, או בליווי הזה שליוויתי אותה, זה שהיא בביצה, והיא מושיטה לי יד, והיא מושכת אותי פנימה, במקום שהיא תיתן לי... למשוך אותי החוצה, הדבר הזה היה כל כך התעצם, אני מקדימה קצת המאוחר, שבסופו של דבר, חברתי הטובה, אופרה הכניסה לי סתירת לחי פיזית, לא מטאפורית, הכניסה לי יום אחד סתירת לחי, כשהייתי באיזו התמוטטות כזאת, ואמרה לי, את הולכת לטיפול. החברות גמרו להיות מסוגלות לעזור לך. ומטרת הטיפול הייתה לנסות לעשות איזושהי הפרדה,
בינך לבינה.
ביני לבינה. גם אם זה אומר שיש רגעים שאני אעמוד על גדת הביצה, ואני לא אעשה כלום. כי לפעמים הרגעים האלה, אתה, לא רק שאתה לא עוזר, אתה עוד נמשך לתוך הדבר הזה. לקח לי זמן לזהות. היה לי ברור שמשהו לא בסדר. ואת שואלת על השואה, זה היה בדיוק בתחילת שנות ה-90, והתחילו הדיבורים, שיחה סוף שנות ה-80.
כן.
גם התחתנתי, מה שהעצים את התחושה שלה שהיא מאבדת אותי, והתחילו הדיבורים על מלחמת המפרץ, על הגזים.
נכון. 80.
עכשיו, עוד לפני זה, התחילו מוזרויות, את יודעת, פתאום כל הזמן היא חשבה שיש לה איזה סרטן במשהו, והייתי צריכה להתחיל לקחת אותה לטיפולים. פתאום היא לא רצתה לצאת מהבית, פתאום היא לא הייתה עונה לטלפונים, אבל מאחר וגם קודם היו דברים משונים איתם, אז לא בדיוק, אתה כבר הייתי רגילה לא להבין אותה כל כך, או לא להבין מה יש לה, או... וזה ככה הלך והמשיך, וכל הזמן הייתי הולכת לבדיקות, והרופא משפחה שלה, כל פעם שהיא באה להתלונן על הצירויות, מה שהיום אנחנו יודעים שהם גם חלק מהדיכאון.
תופעות לוואי שלו.
היה שולח אותה לבדיקות. עכשיו, וכל פעם אמרתי, הנה, תחזות בבדיקה, תשובה חיובית, אז היא תרגע. אבל זה כמובן לא קרה, כי מיד היה חשש אחר.
כן.
ואז התחיל הסיפור של הגזים והגזים.
אנחנו מדברים על 91, נכון?
כן.
מלחמת המפרץ.
וזהו, והיא קרסה. היא ניסתה להתאבד.
איך היא ניסתה להתאבד?
היא בלעה כדורים. בדיעבד הסתבר שלא מספיק בשביל... היא הייתה אחות, אז היא ידעה ש-14 ובנים כנראה.
כנראה
זה מה שאמרו לי. אבל הניסיון היה מובהק. אני... יכולה להגיד לך שזה גם היה נורא דרמה, היא לא ענתה ולא ענתה, ורצנו לשם, ואני ואחי, ואחי ניסה לפרוץ את הדלת, ודרמה שלמה ומשטרה ומחבש, והוא רץ מתחת לחלון שלה, ומצא את החפיסות הריקות האלה של הכדורים. ואני ישבתי על המדרגות בשיתוק, ואני זוכרת שתי מחשבות שעברו לי בראש, שתי תפילות. אחת שהיא לא תמות, ואחת שהיא כן תמות. סליחה שאני, מקווה שאני לא מזעזעת את...
לא, לא.
זה איזה רצון להקלה, גם לי, אני מודה, אבל גם בשבילה, כי אתה רואה כמה הבן אדם שחולה בדיכאון סובל. זה שהבן אדם עצמו לא מאמין שמבינים את זה, אבל רואים את זה, עמלי, אני בטוחה שגם אנשים שקרובים אלייך, ראו, דרך אגב, הראייה הזאת לא בהכרח מולידה התנהגות אמפתית, לפעמים.
לא בהכרח מביאה איזשהו שינוי.
לא, לפעמים זה מולית כעס שמקורו בחוסר אונים לעזור.
כן, אז זה אל תצאים מזה.
כעסתי עליה, כעסתי עליה נורא, שהיא, למה את ככה?
כן.
כזה.
כן,
גם לעורר כעס
רב. לקח, אין לך סיבות, למה? תראי, השם מזורחת,
את הבריאה, הילדים. אתה בעיקר כי אתה מרגיש שאתה לא מצליח באמת לעזור, ואז אתה כועס על הבן אדם שהוא בלתי עזיר.
כן.
את מבינה? לקחו אותה לתל השומר, ואז פעם ראשונה, אמרו לי מה יש לה.
באמת?
כן.
רק אז?
אז. והייתה לי הקלה גדולה מאוד.
שקראו לילד בשמו.
שיש שם שהיא לא היחידה, ואמרתי, אוקיי, אם יש שם, אז אולי יש גם טיפול. לא ידעתי עוד מה מחכה, אבל הייתה לי הקלה, פתאום גם היא הייתה במסגרת שיש לי מה לעשות, יש עוד מישהו שאחראי עליה. את מבינה, זה לא עכשיו הכל
כן,
עליי.
יש כתובת.
יש כתובת.
אני יכולה לשאול אותך משהו.
כן.
לגבי הניסיון התאבדות. שזה טראומה איומה לילדה.
הייתי כבר בת 30, לא הייתי ילדה.
אבל הייתי ילדה. הייתי ילדה שלה.
תמיד אני ילדה שלה.
היית בת שלה, ילדה שלה. היא דיברה על זה קודם? היא דיברה במשך שנות הסבל שלה, על זה שהיא רוצה למות או שהיא רוצה לא לחיות. לפעמים אנשים שמנסים להתאבד, זה לא בגלל שהם כל כך רוצים למות, כמו שהם רוצים.
להפסיק את הסבל.
להפסיק את הסבל, להפסיק את הכאב הזה.
נכון.
וככה היא הייתה מתבטאת, היא הייתה מדברת על המוות כאופציה שתסלק ממנה את הכאב?
לא הרבה, וגם היא לא ניסתה יותר. אני כן זוכרת שפעם עמדתי דקה לפני עלייה לבמה, והיא התקשרה אליי בטלפון, ואני עונה כאילו, ואני אף פעם לא עונה, ואני אומרת, אמא, אני לפני הופעה, ואומרת לך, אני הולכת לגמור עם עצמי.
אוי.
ואז איך שהיא אומרת זה, אני שומעת את המנחה, אומרת, וכעת, קבלו את עודי הקורן למופע סטנדאפ, ואני אומרת לה, אני אחזור אלייך, ואני סוקר את הטלפון.
איזה סצנה.
אבל היא חיכתה, היא לא, את יודעת, היא לא עשתה עם זה כלום. היא לא רצתה להתאבד, היא רצתה להפסיק את הסבל. עכשיו, מה שקרה אחרי הניסיון הזה, ואני באמת לא רוצה יותר מדי להיכנס לפירוט, כי זה פשוט יכול לקחת המון זמן. התחילו ה-20 שנה האלה, משהו כזה, של גלים של הדיכאון. הסיבה שזה חזר היה שאימא שלי, כמו שהבנתי בדיעבד הרבה חולים אחרים, כשהיא הרגישה טוב, הייתה מפסיקה עם התרופות. את לא מפסיקה, נכון?
לא, ממש לא, לא. אני בניטור, אני מנוטרת על ידי פסיכיאטור, שמשגיח על הכמות.
כן. אני זוכרת, את יודעת, עם השנים, נהייתי מומחית לדיכאון שלה. אני ידעתי לזהות מתי מתחיל גל חדש, עוד לפני שהיא הרגישה.
באמת?
ראיתי את הסימנים.
וואו.
היא הייתה נהיית עצבנית נורא, הרבה יותר מכרגיל, כל דבר פתאום היה מפוצץ אותה, חסרת שקט. כמו שראיתי גם, הייתי הראשונה לזהות את הסימנים שהגל מתחיל לדעוך, עוד כשהיא הרגישה רע.
באמת?
כן. פתאום היא התקלחה.
אין, היא עדיין, זה אחד
כן,
הדברים הקשים.
היא עדיין, עכשיו אני גם זוכרת ממש לפרטים את השלבים, צריך להבין מי שמקשיב לנו, דיכאון זה לא שבירת רגל, זה לא טק שומעים את השבירה של העצם וזהו.
ברור שלא.
זה הדרגה, בן אדם מנסה גם להתמודד, היא הייתה מכחישה, כל פעם מחדש שהייתי אומרת לה, אמא, כי אתה כועסת עליי, מה את מכניסה לי רעיונות לראש, את רוצה שזה יקרה?
שאני אהיה ככה
כן.
וככה, כן.
ואני אומרת, אבל כבר עברת את זה כל כך הרבה פעמים, למה את לא מזהה את ה... ואת אחות, את יודעת כלום, זה הכל. אז למשל, אני זוכרת את התיאורים הקטנים שלה, בדיעבד, היום אני, זה נוגע לליבי כשאני מספר את זה, אבל אז כמובן זה נורא הרגיז אותי, אותה מכריחת עצמה ללכת לסופר.
כן.
זאת אומרת, אני הולכת בכוח. עם הגלה, ואני לא יודעת מה לקחת.
מה, בדיוק.
ואני רואה מה אנשים אחרים נכון. מכניסים לעגלה, ואני
לא
כאילו,
יודע.
אתה מאבד את היכולת שלך, שוב, אני לא על עצמי תודה על האלה, אלא מה אין שיקול דעת, אין יכולת לתפקד ברמה הכי בסיסית.
זה כל כך נכון, את יודעת, אני באמת? נכנסת לסופר,
אפשר לקחת החלטות בעצם, על כלום.
כשאני נכנסתי לסופר, והסתובבתי עם העגלה בין המדפים, הסתובבתי ומילאתי את העגלה, והגעתי לקופה, ועזבתי את העגלה שם, עם המצרכים, והלכתי.
וואי, אז היא סיפרה לי את אותו דבר.
כן,
היא הייתה, אמא שלי, שהייתה באמת, אמא שלי אכלה לבנות הפירמידה לבד, הפירמידות. הייתה אישה עוצמתית, באמת, עם כוחות. היא הייתה מסתכלת, מה אחרים קונים, כי היא כבר לא ידעה להחליט מה צריך לאכול אפילו. בקיצור, ישבתי מול הגברת הזאת, בעמותת אנוש, ואמרתי לה, מה לעשות? אז היא אמרה לי, אין לך הרבה אפשרויות, את יכולה אשפוז כפוי. אמרתי לה, זה מה שאני חושבת שזה, היא אמרה, בדיוק.
זה נורא.
יבואו אנשים, ויקחו אותה בכוח. ואני יצאתי משם עם תובנה, והתובנות האלה הן חשובות. הן חשובות בשביל לסרטט לאדם המטפל את הגבולות שלו. זה אחד הדברים שנורא חשוב להבין. ואני הבנתי, זו מסקנה איומה, אבל אני הבנתי שאני, זה הגבול שלי.
את לא יכולה
אני
לעשות.
אני לא אוכל להתמודד עם מראה שקושרים אותה וגוררים אותה במדרגות, ושהמשמעות של ההחלטה הזאת שלי היא שאני מפרגנת לה את מותה. זאת אומרת שאם כן. היא תחליט להתאבד, תהיה לה את האפשרות לעשות את זה.
כן.
זה מה זה משקל, אבל אני זוכרת את ה... זה היה מאוד ברור לי בראש, עד איפה אני אהיה מסוגלת ללכת. אני לא בדקתי את זה אף פעם. תמיד איכשהו הצלחתי לשכנע אותה בסוף להתאשפז. היו אפיזודות של, של שלושה או ארבעה אשפוזים במחלקה הפסיכיאטרית בתל השומר.
בתל השומר? כן, לכם, לאיזה תקופות זמן?
ארוכות.
ארוכות.
אמא שלי הייתה, כמו שהיא לא רצתה ללכת, אחר כך היא לא רצתה לצאת משם. מסתבר שיש לזה שם הוספיטליזציה, זאת אומרת, הבן אדם מתחיל להרגיש יותר טוב ומרגיש מוגן שם, אז הוא לא רוצה לצאת חזרה. צריך משפעים בכוח לדחוף אותה מחוצה. ותמיד הייתה יוצאת משם עם החלטות שהיא תעשה זה ותעשה זה ותעשה זה, ובאמת, כולנו נורא רצינו להאמין, אבל היא לא, היא שוב הייתה מפסיקה מכדורים, ושוב זה היה חוזר. כל פעם הגל הלך ונהיה יותר ארוך, וכל פעם המרווחים בין הגלים התקצרו. עכשיו, באחת הפעמים, ופה אני רוצה להתייחס למה שדיברנו מתחילה, למה שאת סיפרת. אני, אחד המקומות שהייתי נמלטת אליהם, היה ספרייה, בית אריאלה.
כן.
גם כי אני מאוד אוהבת ספרים.
את תמיד היית קוראת ספרים.
כן, אבל גם נוכחות, אני לא יכולתי להתרכז לקרוא, אבל הנוכחות של ספרים מסביבי הרגיעה אותי, אמר, וגם כן. אי אפשר היה לענות לטלפונים. הייתי יושבת שם שעות, ובאחד הפעמים הקשות יותר, שאמא שלי כבר הייתה ממש במצב נוראי, נכנסתי לספרייה והיה על השולחן ספרון דק. אני לא אדם מאמין, אבל נשבעת לך שהייתה איזו ועדה איקה. מסדרת בשמיים שהניחה את הספר הזה שם.
כן.
והספר הזה נקרא חשיכה נראית, מאת וויליאם סטיון.
של וויליאם סטיון, זה שכתב את בחירתה את של סופי.
נכון. כן. זה למעשה יותר אפשר לקרוא לו חיבור, זה 100 עמודים.
Invisible Darkness, זה התחיל כמאמר לארול טריביום בארצות
עכשיו, הברית. עכשיו, למה אני מהדהדת את זה? כי העובדה שאת כתבת את הפוזה, זאת אומרת, את הבן אדם השני אחרי וויליאם סטיון, שאני מכירה, שמצליח לתעד את הדיכאון בעודו בדיכאון. זאת אומרת, מה שיש לנו בדרך כלל, זה אנשים שמתארים מה היה להם.
כן.
אבל מי שבתוך הביצה, כן. הוא לא יודע עכשיו להגיד.
כן.
הוא מפרפר. זה מאוד נדיר. עכשיו, מה אני הבנתי מוויליאם סטיון? יש שם רגע אחד שהוא מתאר, היו לי רגשות אשמה כל פעם שהשפזתי אותה, ששכנעתי אותה
להתאשפז. כן, אני מתארת לעצמי.
בגלל שהיא לא רצתה. היא גם אמרה לי.
ואת היית זאת שלקחת את זה על עצמך, ואמרת, אני אשפז אותה, אני אקח אותה לשם.
עם הרופא, כן, והיא כל כך כעסה לה, היא אמרה לי, איך את עושה לי דבר כזה, היטלר לא עשה לי, לא, את לא, באמת טקסטים.
אוי ובוי.
וויליאם סטיון מספר שם, את החג מולד הזה, שהם הולכים לאיזה בית,
להתארח.
והאח בוערת, ויש לכולם מצב רוח טוב, והילדים וזה, ואז בשוב כולם הולכים לישון, והוא נשאר לבד, והוא מחליט שהוא שם קץ לחייו באותו ערב. ואז בשארית כוחותיו הוא מטרח, הוא מטפס במדרגות כמעט על ארבע, להעיר את אשתו שתיקח אותו לבית חולים, כי הוא מרגיש שעוד דקה הוא תולה את עצמו.
שחייו בסכנה.
ואז הוא מתאר את ההקלה שהוא חש כשהוא הגיע לבית החולים. ואני זוכרת איזה משפט שהוא אומר שם, פתאום יכולתי להיות חולה. עכשיו, מה זה עזר בטיפול באמא שלי? קודם כל, הורדתי מן הלחץ, כי הבנתי שבית חולים, קודם כל, זה מקום טוב בשבילה. גם כשהיא לא רצתה ללכת לבית חולים, הייתה בבית, לא לדרוש ממנה לעשות דברים. לכבד, מה זה לכבד? זה טעות, כמו שאמרנו קודם, לנסות להציע להם דברים, כי אחד הדברים שהיו הכי קשים לאמא שלי, זה כל הזמן ההתמודדות בין מה שצריך לעשות,
ומה שאפשר לעשות,
ושהיא לא מסוגלת.
מה שיכולים לעשות.
צריך לעשות
בין
כביסה,
בין היכולת לבין
הרצון, לא יכולה.
לא יכולה.
צריך קניות, היא לא יכולה. צריך להתקלח, היא לא יכולה. זה רק הוסיף לחץ. והדבר הזה שלקחתי מווילם סטיירון, היה כל כך חשוב, גם להבין שלפעמים בית חולים, זה הקלה לחולה.
כן, אני שומעת את זה מהרבה חברים.
ואת, מה את הרגשת?
אני בעצמי מאוד נמנעתי מלהתאשפז.
כי?
אני חושבת שהתחלתי אפילו קצת לטפס כלפי מעלה בדיכאון, ולהרגיש יותר טוב או פחות רע, היה אחרי שהגעתי למצב שבו הפסיכיאטרית שלי אמרה שאין לה מה להציע לי חוץ מאשפוז. ואותי זה מאוד, מאוד הבהיל.
למה?
כי
סטיגמה?
סטיגמה ודאי שלא. יושבת פה ומדברת למיקרופון וכותבת תורים, ולא, סטיגמה לא. אבל אני פחדתי שהאווירה של בית חולים תשלול ממני את העצמאות שלי. שלפחות, אני אמנם בדיכאון, אבל אני בבית שלי, ואני עושה את מה שאני מרגישה צורך לעשות באותו רגע. ושם יגידו לי מתי לאכול, ומתי לישון, ומתי לקום, וילבישו אותי בפיג'אמה. וזה מאוד מאוד הפחיד אותי, למרות שהיו לי כמה חברים קרובים, שהיו במצבי וכן התאשפזו, אני מדברת על הדור שלי, על, כן, על בני, כן. בני הגיל שלי, שסיפרו שהזמן והבדידות, זאת אומרת, הזמן וה... לא בדידות, אלא הלבד, בישפוז, עזר להם מאוד. הזמן, באיזשהו מקום, לסטיירון כותבת אותו דבר, שהזמן ובית החולים הוציאו אותו לאט לאט החוצה.
נכון, בגלל שהוא גם פתאום לפחות לא היה, יכולת פשוט לא להיות, להתמסר לאיזה, כי תראי, זה נורא מצחיק, אני מדברת איתך על הדיכאון, ואחד הדברים שאמרתי לך כשהזמנתם אותי לפה, שאלתי את המפיקה, תבדקו שזה מתאים, כי אתם מדברים עם אנשים שחוו את זה בעצמם, ואני לא, אני מתארת מבחוץ איך זה נראה, ואת הקושי הרגשי שהיה לי בתור מי שמטפלת ולא מצליחה לעבור.
את יודעת כמה זה חשוב לי כאימא? למשל, הידיעה, יש לי שני ילדים בוגרים, כמובן, ונכדים, ארבעת נכדיי, אהובים, מאוד, אני מאוד מעסיקה אותי השאלה של עד כמה העובדה שאימא שלהם נתונה במצב דיכאוני, עד כמה זה משפיע על חייהם שלהם.
אני יכולה להגיד לך תשובה שהיא מאוד רגשית. כשאתה ילד, וכמו שאת אומרת, ילד יכול להיות גם מישהו בן 50,
לגמרי,
כן, כשיש לך הורה, כשאתה ילד של מישהו, העובדה שלא די בך כדי להוציא מדיכאון את ההורה שלך, היא אישו.
הנה תשובה. את רואה, זו תשובה מאוד יקרה. אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום. את תיארת לנו את הילדות כילדות שהצלחת עוד להלך בה בלי להיות הילדה המסכנה של האמא החולה. זה התחיל להשפיע עליך רק כשהתבגרת יותר. אם לא תהית באיזשהו שלב, אם אין בזה משהו תורשתי, משהו שקשור בגנטיקה, או נטייה כזאת שעוברת מדור לדור, חשבת על זה פעם על עצמך? כשאת האישה בעצם הכי מצחיקה שאני מכירה, אבל אני פה תוהה איפה המחשבות שלך, מחשבות הפחד שלך, איפה החלומות הרעים שלך.
קודם כל, זה שאתה מצחיק, לא אומר, רובין וויליאמס הוא הדוגמה
לגמרי.
הקלאסית. האיש היה מאוד מצחיק ותלת עצמו, וסבל מדיכאונות כל חייו. אז זה שאתה פולט הומור, לא אומר שאתה גם...
לא,
שזה מקל על חייך. במקרה שלי, כן.
זה אוקסימורון מאוד מעניין, כי הדמעות שלך, הצחוק שלך הוא דמעות בלב.
תשמעי, זה הולך ביחד, את יודעת, יש את הסיפור הנפלא על היהודי שהולך ברחוב עם סכין בגב, ושואלים אותו, זה לא כואב לך? זה אומר רק שאני צוחק. אני אגיד לך, ברגע שהתחלתי להבין שזאת המחלה שלה, והלכנו לאותו פסיכיאטר שסיפרתי לך,
כן.
שאלתי אותו בדיוק את השאלה שלך.
כן.
אמרתי לו, תגיד, זה תורשתי בחצי צחוק.
Mm-hmm.
הסתררה דממה, והלב שלי קפה מאימה. היה שקט בחדר.
באמת.
ממש הרגשתי שאני לא מצליחה לנשום מהבעלה, mm-hmm. כי זה היה נראה כאילו שהוא הולך להגיד לי כן. Mm-hmm. כי אני אמרתי לו, זה תורשתי, כזה.
כן.
אמר לי, תראי, לא מפינו את הגן שאחראי לדיכאון, mm-hmm. אבל סטטיסטית, במשפחות שיש דיכאון, יש יותר, ואנחנו רואים יותר מקרים של דיכאון גם.
חוזר גם בדור הצעה יותר צעיר.
ומאותו הרי, בואו נגיד שאם עד אז הייתה תחושה, משם זה התחילה להיות החלטה. ההומור, הוא צריך להיות הקו מז'ינו שלי. זאת, אני לא חושבת שאני, אף פעם אי אפשר לדעת, גם דיכאון לפעמים, אני הבחנתי חברה שלי, אמרתי, יש לך שימוטו, בגלל שהייתה בדיכאון.
וואלה.
ואמרתי, תבדקי,
בלוטת
התריס, אבל חלק מה, דיכאון לפעמים מתלבש באמת על סימפטום של מחלה אחרת, צריך, לפעמים יש גידולים לא עלינו, שיושבים במקומות שגורמים לכל מיני תופעות פסיכיאטריות, אז אני לא מדברת על זה. אני לא חושבת שירשתי את זה, אני לא חושבת שיש בי את ההכנה הזאת לדיכאון, אני היום בת 63 עוד מעט, אז אני חושבת...
כן, יש לך יום הולדת עוד מעט,
נכון,
במרץ.
נכון, אז אפשר כן. להניח שכנראה זה פסח עליי, אבל את יודעת, לפעמים זה מתעורר, הבת שלי ביקשה, שלחה איזו הודעה, היא לומדת רפואה, ויש לה חברה שגם לומדת רפואה, שרוצה להתמחות בפסיכיאטריה, והיא שלחה לכולנו שאלון, שהחברה עושה במסגרת הלימודים שלה, שמדבר על מחלות נפש, ואז היא שלחה, אבל זה רק מיועד לאנשים שאין להם מישהו בדרגה ראשונה. זאת אומרת, משהו מזה נמצא, אני לא חושבת, אבל אני כן מפחדת מזה, ואני זוכרת משפט שאסי דיין אמר פעם בריאיון איתו, אני יכולה לשכוח את זה, ריאיון של הרבה דפים, שאל אותו בסוף המראיין, ממה אתה פוחד, אחי? אז הוא אמר לו, מה דיכאון? הוא אמר לו, מה? כל הדברים שעברת וזה? הוא אמר לו, כן.
כל התמכרויות.
כי בדיכאון אתה מרגיש אבק אדם. זוכרת את הצירוף מילים הזה? מה שעוד חשוב לי להגיד, זה שלא לכפות על האדם החולה טיפול מסוים. כי מה שמתאים למישהו אחד, לא מתאים למישהו אחר. אני יכולה לספר, קודם כל, בתקופה של אמא שלי היה רק מחלקה פסיכיאטרית, שזה גם בעיה, כי דיכאון קליני לא בהכרח צריך להיות עם מישהו עם סכיזופרניה פרנואידית, כן. או הפרעת אכילה.
כן.
אז זה טוב שיש היום בתים מאזנים כאלה, ובאמת, אני חיפשתי אז מקום כזה לאמא שלי, שהוא ביניים, אבל לא היה.
כן.
אבל למשל, אחד הדברים שהמליצו לאמא שלי, זה ללכת לקבוצות תמיכה. אחרי שהיא כבר כאילו יצאה, תרופות הוציאו אותה מהגל דיכאון, אבל כי זה חשוב גם הפסיכותרפיה של הדבר.
כן.
ולקחנו אותה, אני ואחי לאמחה.
לאמחה, כן.
כן, לקבוצה כזאת של ניצולי שואה, ואמרנו, הנה, וגם היא תמצא אנשים, וגם זה, תשמע, אחרי פעמיים היא אמרה, אני לא הולכת יותר. אז אמרנו, למה? אז היא אמרה, עד עכשיו לא ישנתי מהזוועות שאני עברתי, עכשיו אני לא יושנת מסיפורים של אחרים. אז לאמא שלי זה רק החריף את המצב. אז אני אומרת,
כן.
צריך לראות מה מתאים, צריך הרבה סבלנות, וצריך המון, המון, המון עזרה. מדברת על המשפחה, אנשים, לדבר על זה, ולפעמים גם לדעת לקחת זמן לעצמך, גם אם זה אומר להשאיר את האדם החולה לבד קצת.
כן.
כי זה לא יעזור לו שגם אתה תתנפק.
אני מאוד שמחה שאת מעבירה את הכל הזה הלאה, ולא נשאר לי להודות לך על זה שאת פה איתי. היית כל כך כנה ופתוחה.
אני מאחלת לך שזה יישאר כדיווח של בדיעבד אצלך.
תודה חמודה שלי.
ושאני בטוחה שהרבה אנשים יעזרו בך.
תודה.
זה בנפשנו. פודקאסט מבית אתר שווים.